בסדר. אמר כמושה, אתה יכול אולי לשתף את כולם בהערה שלך שמרת לי אחרי השיעור? הערה מצוין. כן.
מדבר על האבלות, אז יש סוגיה שעוסק בשאלה, מה אם אתה בא לבית אבל, אתה קרוב למת, אבל כבר יושבים שבעה. יש שיטה שאומר שאם אתה בא...
כלומר, אם התחילו לשבת שבעה לפניך.
והם התחילו לפניך, הם כבר התחילו, אתה כבר לא התחלת, שבכל זאת אתה מצטרף לכל הבית, מצטרף לשבעה שלהם. ואתה לא חייב כל שבעה, רק כאילו חלק מהשבעה הכללית הזה. אבל יש דעה שטוען שזה רק כשיש גדול הבית. אז זה כנראה אותו העניין, שהאבלות השותפי זה רק כשיש איזשהו, את ראש הבית, את הדמות החשוב, אז זה מאוד... מקביל למה שראינו אצל...
בסיפור במימי עמוד ב' שהם חשבו שכשאין גדול זה אין זימון. כל אחד לעצמו. אמרנו, יושבים באוחת הערב כל המתבגרים והם מסתכלים בטלוויזיה. הם לא מדברים אחד עם השני, כן? הם קוראים איתו, כן? במקרה הטוב, כן? בסדר, הערה מצוינת. אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו היום מתחילים עם ו' עמוד א', עד היכן ברכת הזימון. רב נחמן אמר, עד מברך... ורב שש את אמר עד הזה. כן, כשבפרשנות של הסוגיה כאן יש שני פירושים מרכזיים בולטים בראשונים שהם לאמיתו של דבר לוקחים את הסוגיה לכיוונים שונים לחלוטין. הפירוש הראשון שמופיע ברש"י הוא גם נמצא ברבנו חננאל שגם אותו ברוך שכחתי להביא שיצאתי מהבית בחופזה וככה זה נראה. אבל הפירוש הראשון אומר שהשאלה היא לקרוא את רש"י עד היכן ברכת הזימון שצריכים להיות שלושה וכשהם שניים לא יאמרו. כלומר השאלה שנשאלת היא איפה בדיוק עובר קו התפר בין זימון לבין ברכת המזון. ועל זה אומר רב נחמן עד נברך, דהיינו עד נברך זה ברכת הזימון, משם מתחילה ברכת המזון שגם ללא זימון אנחנו נברך אותה, וכך ברכת הזן היא חלק מברכת המזון של היחידים. ועל רב ששת חולק, רב ששת אומר עד הזן, שרש"י מפרש מה הכוונה שאומרים ברכת הזן רק כאשר יש זימון, אבל אדם שמברך ללא זימון יתחיל את ברכת המזון בנודה לך. כן, והגמרא ממשיכה, אני נראה רש"י לאורך הסוגיה קורא ככה, נעימה כתנאי דתני חדה, ברכת המזון שניים ושלושה, ותניה אידך שלושה וארבעה, סברוה דחולי על מה טובה מטיב לב דאורייתאי. ולכן בואו קצת נפתח רקע לזה. השם של ברכת המזון במשנה מופיע בפרק שישי, הוא לא מופיע בפרק שבי. האמת כבר דיברנו על זה פעם בתחילת הלימוד, שבפרק שבי לא עוסק ברכת המזון. למרות שבהמשך במחת ממתת זה הסוגיות המרכזיות בשס שמנתחות את ברכת המזון. אבל ברכת המשניות פרק ז' לא עוסק ברכת המזון. בתלמודים זה ככה. ברכת המזון נמצא בפרק ו'. ומה ראינו במשנה שם בסוף פרק ו', משנה האחרונה, שברכת המזון נקרא שלוש ברכות. אנחנו נקרא. אכל ענבים, תנים ורימונים, מברך אחריהם שלוש ברכות. כנ"ל בתוספתא בפרק ד', אני מדגיש פרק ד', כי פרק ד' בתוספתא הוא התוספתא של פרק ו' במשניות. גם שם נמצא תיאור של ברכת המזון, וכמה מקורות, הוא תמיד נקרא שלוש ברכות. וכאן הפרדוקס הפשוט שהגמרא כאן בהמשך תפתח אותו שהיא מאוד מודעת הוא שברכת המזון יש בה ארבע ברכות. יש בה הזן, נודה לך, רחם והטוב האמיתי. אז מדוע ברכת המזון מכונה שלוש ברכות? כאן הדעה הדומיננטית בגמרא זה גם נדון בירושלמי. ירושלמי רוצה לתלות את זה מחלוקת תנאים. נדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך, אני חושב שלא היום, אבל נתייחס לזה קצת. אם אתם זוכרים, למדנו בשעתו את הדרשות במחילתא ובתוספתא בפרק ו' על המקור לברכת הזימון, מזון, זוכרים משהו מזה? גמרא בדף מ"ח, ירושלמי, משהו? קצת, כן? בגדול, אותן דרשות לומדות מהפסוק בדברים ח' גם את ברכת הטוב והמיטיב. דורשים את זה מהארץ הטובה של התנ"ך, הטובה זו ברכת הטוב והמיטיב, והירושלמי אומר שאכן לאותה דעה וטוב והמיטיב הוא דאורייתא. אבל הגמרא כאן הולכת בקו הדומיננטי שמופיע בתלמודים, והוא גם יפותח בסוגיה שלנו מיד בהמשך, שהפתרון לפער בין ברכת המזון כנקרא שלוש ברכות ובין העובדה שיש ארבע ברכות, זה להניח שברכת הטוב והמיטיב איננו חלק אורגני מברכת המזון. כן, בלשון הגמרא, לאו דאורייתא. הוא לא דאורייתא. אנחנו עצמנו פגשנו את הנושא הזה כשלמדנו ממה עמוד ב' בנושא העונה אמן אחר ברכותיו, שם ראינו שהגמרא אומרת שבבוני ירושלים אדם עונה אמן אחר ברכותיו, כי זה הסוף, זה אותה שיטה, שהטוב האמיתי הוא לאו דאורייתא. וראינו שם את ההבדל בין אביי ורבה, שיקרן בכל רם, לא בכל רם, כן? אבל בגדול זו הדעה הדומיננטית שמופיעה בסוגיות. בהמשך קצת יותר נסביר את זה. ולכן סברו שאם הטוב האמיתי לאו דאורייתא, אז מה בעצם המחלוקת כאן? איך יכול להיות מישהו שחושב שברכת המזון הוא שניים או שלושה, מול מישהו שחושב שברכת המזון יכול להפוך משלושה לארבעה? אז מה אלא הבא כאן מפלגי? מאן דאמר שתיים ושלוש כסבר עד הזן, ומאן דאמר שלוש וארבע כסבר עד נברך. כן, שלדברי רש"י זה מתפרש שלמאן דאמר שהטוב האמיתי לאו דאורייתא, או סליחה, לכולם הטוב האמיתי לאו דאורייתא, אז למאן דאמר שברכת המזון הוא עד נברך, אז יוצא שברכת מזון של יחידים בדרך כלל יש שלוש ברכות, הזן, נודה לך ורחם, וכשיש מזומן מוסיפים את הרביעי, שזה ברכת הזימון. לעומת זאת, מי שסובר רב ששת שברכת הזן הוא חלק מברכת הזימון, הרי שמתברר שברכת המזון של היחידים יש לה שתי ברכות, וזה הברייתא של שניים, וברכת המזון ומזומן יש בה שלוש ברכות. כן, ככה רש"י מפרש, שתאמינו לי, אתם צריכים להתעלף, כן? אז רש"י אומר, ברכת המזון שתיים ושלוש, פעמים שהם שתי ברכות, פעמים שהם שלוש. כיצד? כשהם שלושה, הם שלוש ברכות. וכשהם שניים, הם שתי ברכות. כי זה מפרש ואזין. בכסבר, ברכת זימון עד הזן, וכשהם שניים, אין אומרים אלא ברכת הארץ ובוני ירושלים. כן, ועל זה דוחה הגמרא ל... רב נחמן מתרץ לתיימי, ורב ששת מתרץ לתיימי. רב נחמן מתרץ לתיימי, דקולי אלמא עד נברך. זה בכלל לא המחלוקת בין הברייתות. מאן דאמר שלוש וארבע, שפיר. ברור, זה המודל המתבקש אם עד נברך. היי, ומאן דאמר שתיים ושתיים, איך ברכת המזון הופך להיות שתיים? אמר לך הכה בברכת פועלים עסקינן, גם את זה הזכרנו בשיעור הקודם, ואמר מהר, כי מה עושים הפועלים שהם צריכים כאמור למהר לעבודה? ואמר מהר, פותח בהזן, והפועלים אומרים ברכת הזן, וכולל בוני ירושלים בברכת הארץ. זאת אומרת, ברכת הפועלים היו מצרפים, היו כוללים את ברכת בוני ירושלים בתוך ברכת הארץ, ואת ברכת הזן הם היו אומרים בנפרד, וכך לפועלים היו שתי ברכות, ופראינו פעם קודמת, כנראה שהטוב והאמיתי בפועלים לא אמרו, וכך ברכת המזון יכולה להיות שניים בפועלים. ואומרת הגמרא, רב ששת, כן, בבקשה.
אין גם אחר
כך מה שהם עושים בגנים? מה? בגנים עושים משהו אחר, את הקטעים ששרים ככה הם עושים, כאילו... אבל אולי זה קרוב, לא, את צודקת, זה אותו רעיון. מיד אני אסביר את הרציונל, אני אשתדל להסביר כמיטב יכולתי את הרציונל של הדברים, בסדר?
לא,
זה שיר יפה, זה פסוק יפה, לא, זה יפה, לא? כשלום. זה בוודאות ככה.
בני ירושלים הם לומדים ביום ירושלים בגן. לא משנה ששנה שעברה הם אמרו את זה, חצי שנה לא אמרו את זה ברגיל.
אני רוצה להגיד שעבודת קודש היא עבודה של הגננות, אבל לא תמיד מה שהן עושות הוא בגלל שיקולים למדניים או הבנה של מושגים. כמו למשל, שנה אחת, השנה הבאה הילדים יקבלו הכנה טובה מאוד לחגים, כי ראשון לספטמבר ראש חודש אלול. אבל הייתה איזה שנה שזה כאילו היה ערב שנה מעוברת, שהיה איזה 4-5 ימים לפני, זה היה תפוח בדבש שהם ידעו, אבל הם לא ידעו כלום על השופר, על כל מיני דברים הרבה יותר חשובים, כן? אבל בכל מקרה, אני רק אומר, רב ששת מתרץ לטיימי, דקולי אלמה עד הזן, אז ממילא, מנדה אמר 2 ו-3, אפי. מנדה אמר 3 ו-4, כסבר הטוב האמיתיב דורייתאים. כן, וכאן ראה שהגמרה נכנסת, נקרא אותה בהמשך, והגמרה נכנסת לדיון שלם בהוכחות. רב יוסף הולך כאן ומרביץ הוכחות יד חזקה, 3 הוכחות למדניות, שהטוב האמיתיב חייב להיות לאו דורייתא, ולכן ההסבר הזה שהטוב האמיתיב דורייתא הוא בעייתי. כן? ההסבר הזה של רש"י הוא אולי יכול לגרום לנו להתעלפות. כן? ואם לא לכם, אז הוא גרם לראשונים אחרים שמתנפלים עליו ממש. אומרים, זה לא יכול להיות דבר כזה. מה עולה על הדעת שבן אדם, שברכת הזן הוא לא חלק אורגני מברכת המזון, שברכת הזן הוא רק בזימון? מה זה יכול להיות? כן, תוספות למשל, בדיבור מתחיל עד היכן ברכת הזימון, מתנפלים עליו ממש. מצדתים, פרש, רש"י, ממתין עד הזן, והזן בכלל, תראו איזה התנפלות, ולא נעירה. לברכת הזן דאורייתא, ואיך יחיד פטור מנה? מה, זה יכול להיות? ועוד, הקיימא לן כרב ששת ביסורי, ולדידי יחיד אומר 2, ובכל דוכתא נקת 3 ברכות. תמיד כתוב 3 ברכות, אבל בעצם לפי דברי רב ששת, יש להניח, הם אומרים, אני אגיד את זה בצורה הבאה. השלוש ברכות הרי נמצא איפה? בפרק שישי, בתיאור לשלוש ברכות לפי רבן גמליאל אחרי פירות. שלא למדנו פה כמו שצריך, אני מודע למגבלות, את כל נושא זימון על פירות. ובגדול, הפירות לא שייכים לזימון. כן, הגמרא המרכזית, מי שרוצה לראות אותה, היא בחולין קובב, שם הגמרא עוסקת בסיפור של איזה ארוחת פירות, שאכלו כמה המוראים, והסיקו כמה עסקים הלכתיים, ושעתו למדנו נטילת ידיים, זה בחטיבה של נטילת ידיים. שהם לא נטלו ידיים, נטלו ידיים לפירות, ואחד מהדברים היה שהם לא זימנו. אז הנה, אין זימון לפירות. או במילים פשוטות, התיאור של ברכת המזון כשלוש ברכות במשנה או בתוספתא, מופיע במקום שאין זימון. אבל לפי דברי רש"י, היות ולהלכה כרב ששת, בעצם שלוש ברכות מתאר ברכת מזון עם זימון, וברכת מזון לא זימון הוא 2, תוצאו, זה לא היה לדעת, כן? ועוד, זו הוכחה הכי חזקה. כן? שיחה ממשיכים. ודוחק לומר, זה לא מעלה בי זימון לרב ששת. זה לא מעלה קשה. ועוד, דמייסים בכל יום, דייחיד לברך, 3 ברכות. מי עושה כשיטת רש"י? כאילו, זה נשמע מופרך לגמרי. מה, יכול להיות דבר כזה? ועוד, מדתניה לקמן ופירקין, הם רצים לה אותה ברייטה במחילתה, שמצוטטת בבבלי בממחת עמוד ב'. וברכת, זו ברכת הזימון, את השם אלוקיך, זו ברכת הזן. וקשה לרב ששת, יאמר הזן, זו ברכת זימון. התוספות מתעלפים מזה. לפני שנראה מה הכיוון שמכים את הסוגיה, אני דווקא רוצה לשתף אתכם, יש הרבה היגיון בדברי רש"י. לא את הכל אני יכול להסביר, אבל זה דברים שיכולים להתיישב על הלב, למרות שלנו הם נשמעים כל כך רחוקים. יש יהודי אחד שכתב מאמר גדול בסדרה, אהרון שמש, שהוא רוצה לבנות מהלך שלם על הרש"י הזה. כן? הוא מנסה, עצם הדברים שהוא אומר ברש"י נכוחים, העניין הוא שאחרי זה הוא לוקח כל מיני מקורות תנאיים, ונעשה את כל הבעיות לפתור בהנחה שהם כולם משקפים את השיטה הזאת, וזה לא משכנע. לפחות לא, אותי זה לא שכנע. אבל בגדול, זה חוזר לדברים שפתחנו בהם את הלימוד, ממש בתחילת הפרק. שיש פער מהותי בין התוכן של ברכת הזן לבין הברכות האחרות של ברכת המזון. כן, הפער הזה הוא שבעוד שבברכת הזן אנחנו מדברים באופן כללי על מזון, שעוד נביא פה בעזרת השם שימת הסוגיות של ברכת המזון ממחת ממתת, נוסחאות של ברכת המזון, אני אשתדק אם הייתה ביכולתי לאסוף אותן. עתיקות שהן לא רחבות כמו שלנו, יש בהם נוסחים יותר קצרים, כולם מדברים באופן כללי זה שהקדוש ברוך הוא זן את העולם. הוא מדבר על מזון, לא סתם הגמרא אומרת בדף ממחת עמוד ב' שמי תיקן ברכת הזן? משה רבינו. כי המן זה שאתה מקבל תזונה, מן הוא מזון, אין איזה שום קשר לארץ, אין איזה שום קשר לתכנים של דברים חטא. כי בדברים חטא לעומת זאת, מה התוכן המרכזי שמודגש שמה? ואכלת וסבת, ואכלת את השם אלוקיך, על הארץ הטובה שנתן לך. ובעצם דברים חטא מדגיש שבמעבר מלחם מן השמיים ללחם מן הארץ, שבו האדם עמל כדי להוציא את לחמו. דיברנו על זה בשבוע שעבר, כשלמדנו על ברכת בעל הבית. ניסיתי בין היתר להסביר שברכת בעל הבית היא כי הקדוש ברוך הוא רק נתן ארץ. יש פה בן אדם שהתאמץ, הוציא את הלחם. זה גם מעלה סכנה רוחנית לשכחת השם. וההודעה לארץ היא ביטוי לכך שהאדם מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, לתשתית שהוא נתן לנו את הארץ שממנה אפשר להוציא את הלחם. היא לא אבל מייחסת לקדוש ברוך הוא משהו מעבר לנתינת הארץ, כלומר היא מכירה במקום של האדם. אבל בגדול התוכן המרכזי של דברים ח' מדבר על הודעה על הארץ, וזו ברכת נודה לך, שניתן גם לומר שברכת בוני ירושלים בצורה פשוטה גם היא קשורה לרעיון המרכזי הזה, שכן ברכת בוני ירושלים מדברת על מלכות בארץ, מדברת על בית דוד, על בית המקדש, זה הרחבה תוכנית של ארץ ישראל על כל המשתמע. ובעצם אפשר בצורה מאוד ברורה להבין טענה שאומרת שברכת הזן שונה מהותית משתי הברכות הנוספות של ברכת המזון, ואת זה רואים נפלא פשוט בברייתא של פועלים. ומה עושים הפועלים לפי המתואר כאן? הפועלים מדברים את ברכת הזן בפני עצמה, והם כוללים את בוני ירושלים ונודה לך. למה הם לא כוללים את הזן ונודה לך? למה לא עושים ברכה אחת מהן שלוש? והתשובה היא כי ברכת הזן לא נדבקת לנודה לך. ברכת הזן מדבר על העולם כולו, ואילו על מה מדבר ברכת הארץ? עלינו. ברכת הארץ היא ברכה מאוד מאוד פרטיקולרית, היא ברכה שמתארת דווקא אותנו, נלמד בהמשך, צריך לכלול בברית ותורה, שזה עוד פעם סממנים שמייחדים את עם ישראל מבין האומות. אני גם אוסיף שלפי מה שהספקתי לעיין עד עכשיו, בנוסח הרמב"ם ראיתי, גם נוסח רס"ג, לא מופיע העניין האוניברסלי שאנחנו מזכירים היום בברכת נודה לך, ועל הכל השם יתברך שמך בפי כל חי תמיד, לעולם ועד. למה בפי כל חי על זה שככתוב ואכלת וסבלת לשם לוקח עשור השנה תודה? איך זה מתחבר? באמת בנוסחים שלהם זה לא מופיע. רק עם ישראל אומר תודה שם. כן. בגדול הייתי אומר שהתבנית הזאת של ברכת הזן לעומת ברכת הארץ היא תבנית שקיימת בלא מעט מקומות. שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא כאלוקי העולם כולו, וברכת הזן מדגישה את זה. הזן את העולם כולו בטובו. אמנם הקשר למען זה היה משהו מיוחד לנו עוד פעם, אבל הוא מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא זן את כולם, אבל לעם ישראל יש דרך מיוחדת שהוא זן, נותן להם את ארץ ישראל. וארץ ישראל הזאת באה עם עסקת חבילה, היא באה עם תורה, עם ברית, עם עוד דברים, והדבר הזה ממש בקצרה, הוא נמצא בברכות קריאת שמע בצורה, הוא קודם כל נמצא בקריאת שמע, השם אלוקינו, השם אחד, כן. בברכות קריאת שמע היא מאוד ככה, הברכה הראשונה היא, הקוסמוס, המלאכים, הצבא השמיים, ממליך את הקדוש ברוך הוא. והעבר רבה הוא השם אלוקינו, יש לנו קשר מיוחד לקדוש ברוך הוא, אותנו, תורה, אותנו הוא אוהב. את העולם הוא ברא, העולם מכיר את זה, אותנו הוא אוהב. כן, ברכת הגאולה היא ברכה שבעצם עושה מפגש, כי היא יודעת שהעולם לא מכיר במלכות השם, ולכן יש בעולם רדיפות של עם ישראל, והיא ברכה שאומרת שהקדוש ברוך הוא מושיע אותנו מאותם גויים, ואז הוא מכריח אותם, וזה מחמוך, הוא מכריח אותם להכיר במלכותו. אבל בגדול זה מוטיב חזק מאוד שרץ בקריאת שמע וברכותיה, זה מוטיב מרכזי גם במלכיות זיכרונות ושופרות בראש השנה. אנחנו מצד אחד מתחילים עלינו לשבח לאדון הכל שאנחנו מכירים אותו, והם שתחלו להם לבריק, אבל אז מה אנחנו מתפללים? על כן נקבל לך השם אלוקינו לראות מירה ותפארת עוזך, שכל העולם יכיר, וזה ממשיך במלוך על כל העולם כולו בכבודך, ובתחילת זיכרונות זה בולט חבל על הזמן, אתה זוכר כמו מעשי עולם, פוקד כל יצורי קדם, כל תעלומות, המון בריאות, כן, זה של כל העולם כולו. אבל אז יש איזה מעבר באמצע ברכת זיכרונות, שבו עוברים הקדוש ברוך הוא כבורא את כל העולם כולו, עוברים לברית. עוברים לברית של אברהם, יצחק ויעקב, ומסיימים, כי זוכר כל הנשכחות אתה אומר עולם, שזה חזרה מובהקת לפתיחה של הברכה. אתה זוכר מעשה עולם, פוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות, ועקידת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור, זה זוכר הברית. זה מוטיב מאוד מאוד חזק, שהוא מודע לכך. בוא נגיד ככה, אם אומרים השם אחד צריכים להאמין בזה. אם אין אלוהים אחרים, ככה אנחנו מאמינים, הקדוש ברוך הוא האלוקים של הלובים, של המצרים, של כולם, גם של האיראנים, כן? מצד שני, השם אלוקינו. ברור שאנחנו, יש לנו קשר אחר איתו, קשר מיוחד. וגם יש איזה סכסוך שהברכות האלה מדברות עליהם, כי כשעוברים לאתה נגלית בענן כבודך, שופרות הוא כולו פרטיקולרי, ושם כמו פריקת הגאולה, מגיע עוד פעם הקונפליקט. שהתקעה בשופר גדול לחירותנו, היום הגויים משעבדים אותנו, אבל תוציא אותנו וכו'. כלומר, המוטיבים האלה חוזרים וחוזרים וחוזרים, וגם בברכת המזון זה נמצא. הזן את העולם כולו, יחד עם נודה לך השם אלוקינו. אנחנו, יש לנו בית דוד וכו'. ובמובהק יש פה שני תכנים שהם שונים לגמרי. אני הייתי אומר שהתפיסה הרווחת הכוללת היא מכילה בעצם שתי התפיסות יחד. כלומר, כמו שזה מוכל יחד בכל המקומות האחרים שהצבעתי עליהם, גם פה זה יחד. הקדוש ברוך הוא זן את העולם, אבל יש כמו ברכת העבר הבא, שאני אומר לכם יוצא, או, יש משהו מיוחד איך שלנו הוא נותן מזון. יש בזה משהו שהוא מיוחד. אבל, הייתי אומר ככה, הרמב"ן אומר על התורה, על ברכת את השם לוקח על הארץ הטובה שנתן לך, זה רמב"ן אומר, הברכת מתחיל מ"ואכלת ושבעת". כשאדם שבע, בדרך כלל מה יותר סביר שהוא מודה עליו? על האוכל, על השובע. אז אומר הרמב"ן שצריך לקרוא את זה כאילו עם וו. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על השובע ועל הארץ הטובה שנתן לך. כך הרמב"ן מציע לקרוא, שזה בעצם, אם זה מתיישב על לבכם ההצעה הזאת שלו, אני מחזיק פה בעצם בברכת המזון שני מוטיבים. שעדיין צריך לשאול למה צריך שלוש ברכות להגיד שני מוטיבים. כלומר, ברכת הפועלים בעצם אמרה שאפשר לחבר יחד את המוטיבים האלו, כן? אפשר להכניס במקום, בברכה אחת, את בוני ירושלים ונודה לך, כי הם באמת מתחברים. כן, אבל בגדול יש פה שני מוטיבים שמתקיימים אחד ליד השני. המוטיב האוניברסלי הוא ההודעה על המזון, ליד ההודעה על ארץ ישראל ועל הזהות הלאומית שלנו. פה בא רש"י ואומר... שעד כדי כך המוטיבים האלה הם לא נדבקים, בעצם רש"י אומר, בניגוד לרמב"ן, אל תוסיף את וו החיבור, אלא ברכת המזון היא על הארץ הטובה שנתן לך. בעצם ברכת המזון מגיעה מדברים ח', בדברים ח', לימודים על ארץ ישראל, ולכן ברכת המזון של היחיד מה היא? נודה לך ובונה ירושלים. אז זה נראה פלא שמי יכול להתחיל ברכת המזון ונודה לך, איפה מטבע הברכה? אז אהרון שמש באותו מאמר מפנה גם לקומרן, הוא מצביע שבליטורגיה הקדומה מאוד, בזקפת בית שני, היה גם מטבע של הודעות שנפתחו במטבע לשון של הודעה, ולא מטבע לשון של ברוך. אבל בגדול, שיטת רש"י כאן, היא אומרת שהיחיד הוא כולו יוצא מדברים חטא, ולכן הוא רק מודיע על ארץ ישראל ומדבר על ירושלים. כל עניין המזון האוניברסלי הולך יחד עם הזימון. שמה שאפשר להסביר זה איך אפשר לנתק ביניהם. ואז גם בא השמש ואומר, אז אם כך יש לו פתרון, שאולי רב ששת חשב אותו לבעיית השלוש ברכות. במקום להוציא את הטוב והמטיב, אז מה צריך להוציא? את הזן. הוא מציע שהשלוש ברכות זה נודה לך, רחם, והטוב האמיתי, זה שלוש ברכות על פי שיטת רב ששת, לפי הסבר רש"י. רק מה, פה צריך טיפה לדבר, זה המשך הסוגיה כאן, שכמו שעכשיו ניתחנו את התמה המרכזית של ברכת הזן מול ברכת נודה לך ורחם, אני צריך להסתכל בברכת הטוב האמיתי ולראות בעצם איך היא באמת משתלבת או משתבצת במרחב של ברכת המזון. כן, אותו הסבר של הרוגי ביתר. למה כשאני אוכל אני צריך להגיד תודה על הרוגי ביתר? כאילו, מה הסיפור, כן? ובאיזשהו מקום הוא מניח שהטוב האמיתי משתלב יותר טוב בתוך הברכות של ברכת המזון מאשר ברכת הזן. והוא אפילו, הוא יותר מזה, הוא רוצה לטעון שבעל הכל זה הודעה לטוב, הבהרה. מה זה הכל? Good and bad, כן? יכולה על הכל, מה שנאמר קודם, מה נאמר קודם? ברית, תורה, ארץ, כל הדברים האלה, תודה רבה, כן? זאת שאלה, זה כמעט עולה בבירור מהסוגיות, בוא נאמר ככה, שהסוגיות חשו, אני אומר, הסוגיות הגלויות, לא רב ששת לפי הסבר רש"י, אלא הסוגיות שפתרו את בעיית השלוש ברכות, על ידי הוצאת הטוב והמתים, זה לא רק שרב יוסף ניקה אותו תכף, ייתן לנו המון סימנים שיסבירו, שהוכיחו שהוא לא חלק אינטגרלי בברכת המזון, אלא זה בראש הראשונה מתחיל מהתוכן, שבאיזשהו מקום נראה שהמוראים חשו שהתוכן של הטוב והמתים הוא לא באמת חלק אינטגרלי בברכת המזון, הוא לא נדבק. כאילו ברכת המזון צריך להודות על, על האוכל, ארץ ישראל היא חלק מהודעה על האוכל, ומה שייך פה הודעה פתאום על כל מיני דברים אחרים, שאתה טוב אלינו וכל, כאילו, איך זה נכנס, כן? כלומר, ההפרדה שלו כמחשו שהוא הוא, הוא קצת רחוק. לפי הצד שעולה מרב ששת, לפי רש"י, אם רוצים להפוך את זה כפתרון לשלוש ברכות, אז צריכים להסביר יותר טוב את, איך הטוב האמיתיב, כמו לומר שהוא דאורייתא, כלומר איך הוא משתבץ במארג הזה. בגדול נראה שהכיוון הוא שהאוכל הוא רק אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם. כלומר, דרך האוכל אנחנו בעצם מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא מספק את צרכינו, ובעיקר הוא משגיח עלינו. כלומר, זה הרעיון המרכזי בדברים חטא. אני חושב שצריך להקשיב לרעיון, שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, כלכל מוצא פי השם יחיה אדם. האדם מוציא את לחמו מן הארץ ויכול לחשוב, זה אני. אז מה אומרים? לא, יש מישהו שמנהל את העניינים, הקדוש ברוך הוא. עכשיו, במידה וזה כך, אפשר אולי להבין איך נכנס הממד של הטוב והאמיתי בברכת המזון, כי בברכת המזון אנחנו מצהירים, אנחנו מדברים על השגחת השם את העולם, וממילא הדבר הזה הוא יכול לחרוג רק מהארוחה הזאת הספציפית. כלומר, דרך ברכת המזון, כמו שדיברנו על הסוגיה שגם מי שלא אכל מזמן, כי יש פה איזה קריאה בשם השם, כמו שזה יכול לכלול גם אנשים שלא אכלו, זה גם יכול לכלול דרך האוכל אנחנו מתייחסים להשגחה האלוקית על העולם, ומדברים גם באופן כולל על כל הטובות שהוא גומל אותנו, גם על הבגדים, כאילו על עוד דברים, כאילו בכלל על ההנהגה שלנו. אני יכול לומר שמי שאומר שהוא דרבנן ודווקא הלך להרוגי ביתר, יש לי תחושה, אני רק בתחילת המחשבות הזה, יש לי תחושה שהוא ניסה לקשר את זה לממד הלאומי של מעין רחם וכו', כי מה זה הרוגי ביתר אם לא התייחסות למצב הלאומי של עם ישראל בגולה תחת שלטון נוכרי, ובוא נגיד ככה, ברכת נודה לך מודה על ארץ ישראל, ואיפה ארץ ישראל עכשיו? ברוך השם זכינו ואנחנו יושבים פה, אבל לייחס את התקנה לרוגי ביתר זה דבר על דור יבנה, זה זמן שארץ ישראל כבר לא אצלנו, ואולי היה איזושהי תחושה שצריך להתייחס בברכת המזון גם למצב הזה. הדבר המדהים הוא שבמקום להגיד כמה רע שארץ ישראל היא תחת שלטון זר, אז מחפשים את הנקודות האור, כן? לקבורה, כלומר שאפשר להמשיך להתקיים שלמרות שאין לנו יותר ישראל. יכול להיות, אני רוצה להתייעץ עם מישהו שהוא מומחה לתקופה, שיסביר גם יותר מה זה כל הסיפור הזה של הקבורה הזאת, של הרוגי ביתר. אני יודע, קראתי את זה בשאול ליברמן, שהרומים לא היו מרשים לקבור רוגי מלכות, וזה. אבל יש לי תחושה שזה לא רק להגיד שזה האירוע טוב, זה בא לסמל משהו לקיום של עם ישראל כעם. והוא נראה שהוא כן אחז איכשהו בכל הסיפור של, כאמור, של רחם, של המצב של ארץ ישראל, ירושלים, כלומר, אוקיי, אנחנו עוד נחזור לזה, עוד נגיע לזה, בסדר, אבל בגדול אפשר אולי לחוש דרך הסוגיה הזאת, אני מסכם, שבעצם ברכת המזון יש בה שלוש חטיבות, יש ארבע ברכות, אבל שלוש חטיבות, אבל השלוש האלה לא חוות את השלוש ברכות שכנראה, שהמשנה חשבה עליהן. מה אני מתכוון? חטיבה אחת היא ברכת הזן, שאין לה שום עניין לארץ ישראל. אין לה שום עניין אפילו לעם ישראל. הייתי אומר, הפסוק שאצל רוב הנוסחים גם הקדומים מופיע, אני מניק כמתפלל נוסח אשכנז לא אומר אותו, אבל המקור הוא בכלל פותח את הדרך ומסביר לכל חי רצון. כמו שפה הוא זן את כל העולם. כולם הוא זן. כן, בשעתו למדנו פה תהילים קוף ד' בשיעור של הגות של הברכות, אז שם ראינו, לא זוכר מזכרתי, ויש תגבולת גם בין תהילים קוף ד' לבין תהילים קוף מי, אז גם על זה כתב מאיר וייס. כולם אליך יסברו, נתת אוכלם בעיתו, התיאור שהקדוש ברוך הוא שם מקיים את כל הבריאות, הוא גם רעיון על של תהילים קוף ד', זה ברכת הזן, משם הוא בא. ברכת נודה לך ורחם הם חטיבה שנייה, שהתפצלה לשתי ברכות. זאת חטיבה שעניינה מדברים חטא, זה ברור שהיא יושבת חזק על דברים חטא, ועניינה ארץ ישראל, ברית, נדבר על זה עוד, איך זה מגיע, ירושלים, מלכות, מלכות ישראל בארץ ישראל, כן, זה עניינו, זו חטיבה שנייה, רואים את זה יפה מהפועלים שהם מצרפים אותם לאחד, והטוב האמיתי נראה כחטיבה נפרדת. עכשיו, השאלה בעצם שואלה כאן היא את מי להפריד מהסיפור הזה, את מי להפריד מהסיפור הזה, כשאנחנו מבינים שבקרת המזון יש לו ארבע והוא נקרא שלוש. אז הדעה הרווחת היא להפריד את הטוב והאמיתי, ובדברי רב ששת כאן, בשיטת רש"י, עולה באמת אולי כיוון אחר, שצריך לקחת את ברכת הזן, רק שצריך להסביר, ובממש לא הרב שמש לא מתייחס לזה, למה דווקא כשיש מזומן, אז פתאום ראוי שהמזומן יתייחס להיבט של המזון פתאום, כן? כאילו למה אדם רגיל שמברך, יברך רק מדברים חטא, והוא ידבר רק על ארץ ישראל וכו', הוא יהיה מרכז ניק, כן? ולמה כשיש מזומן פתאום דברים שוזן, אתה הולך, כלומר, למה זה חלק מהזימון, כן? כן.
אני חשבתי משהו דווקא...
בבקשה.
אני לא יודעת...
כן.
אבל זה הכל מול הפרט. כאילו, הדברים של האזן זה משהו של הכלל.
כן.
והזימון מסמן כאילו כלל. כאילו, מה זה שלוש? שלוש זה שיש לך כלל. אז לכן, כאילו, והשאר זה הפרט.
מה, נגיד ברית תורה ארץ זה פרט? כאילו, לא, אני לא מבין את זה.
לא, שזה משהו אישי, שהוא חתם את זה בברית שלו. כאילו, זה לא של כל העולם כולו, כאילו, לפי איך שאתה תיארת את זה. שזה כאילו כל העולם מול בני...
זה כתוב בברכה, אני אגיד לך מה אני מנסה לעשות, אני עכשיו בעיצומם של הדברים. אני אנסה לאסוף את הברכות של ברכת המזון, ולנתח אותן, פשוט לראות מה התכנים, מה... עכשיו, פה צריך עבודה פילולוגית, כי אני יכול להגיד לך שכשלוקחים היום את הברכות בנוסח שאנחנו אומרים, אז יש שם, אפשר לראות גם תקבולות לשוניות בין הברכות השונות, וגם מוטיבים חוזרים ברכה אחרי ברכה. למשל, ובטובו הגדול לא חסר לנו, אבל יחסר לנו, כלומר, המוטיב הזה שאני אומר תודה על מה שיש, ואני מבקש שיהיה עוד, הוא גם מופיע בברכת הטוב והמיטיב, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב. עכשיו, כל זה לא נמצא בנוסחים הקדומים, אני יכול לספר.
אז מה כן נמצא?
הרבה יותר קצר, אני עובד על זה עכשיו, בסדר? זה תמיד, הילדים שלי היו רוצים להתפלל ברכת המזון של הרמב״ם, אני השבוע קראתי ברכת המזון של הרמב״ם בכתב יד הונטינגטון, כאילו, כי בדפוסים זה כבר הוסיפו כל מיני השפות. זה כל כך קצר, זה תענוג, אפשר אפילו לשיר ועדיין זה קצר. תענוג.
טוב
המיטיב הוא חצי גודל, ברכת הזן הוא שליש גודל, הנודה לך יותר קצר. רק ברכת האורח ארוכה, בסדר? תראו ברס"ג, איזה ברכת אורח, וואו, כמו אברהם אבינו. כן.
יש משהו על קבורה, על ביתר?
כלום.
אז איך זה שזה קשור?
אז אנחנו נלמד על זה, נגיע על זה במחת ממתת. אנחנו נעסוק בזה. הסיבה שאני דוחה למחת גם זה כי אני עוד עובד על זה, בסדר? אני יכול לספר לך שהעדויות הכי קדומות חוזרות לתקופת הגניזה. זה סידור הסג וכולי. האם מישהו יכול לדעת מספרות חז"ל מה באמת הם ברחו? אז אתה יכול מהגמרא במחת ממתת לראות משהו מהדיונים. יש מישהי באוניברסיטת בן גוריון שכתבת דוקטורט עכשיו ברכת המזון. אני ביקשתי ממנה, שאלתי אם היא יכולה לשחרר את החומרים, אני לא יודע, אתה יודע מה זה? העולם האקדמי זה כידוע משהו מסובך, כן?
יש שני מנו כל החומרים.
מה?
יש לה שני בין כל החומרים, אבל היה פשוט לעשות את ה...
את הסדר ביניהם.
את הסדר, זה...
כן, אז זה נושא מסובך, זה נושא מסובך. כלומר, אני יכול ללכת לסידור הסג ורמב״ם ולהגיד לך מה היה להם. ולהתחיל לחבר, אני פשוט, אני עוד לא יושב על זה. זה מאוד מסובך, אבל בגדול, ג'ו, אני יכול להגיד, יש כל מיני מוטיבים בברכת המזון, שהיום הם בכל הברכות. הם כאילו עברו מברכה לברכה. כל מיני מטבעות לשון, כן? פה למשל, שאלתי קודם, איך מגיע לברכה של ארץ ישראל, התברך שלך בפי כל חי, אתה אומר, כאילו, וואי, למה הם צריכים להגיד לו תודה על זה שאני, יש לי את ארץ ישראל? זה ברור שיש פה השפעה של הברכה הראשונה. ובברכות, כאילו, התורות יותר, וכל ברכה, המוטיב ברור, והוא רק שם, ולא באחרות. אתה לא מתפלל בברכת נודה לך על שלא, שיהיה עוד, וכו', זה... אז בעזרת השם עוד נחזור לזה, בסדר, אבל בגדול, התיאור הזה, הניתוח נראה לי נכון. שיש פה ארבע ברכות עם שלוש חטיבות. והשלוש ברכות, אני יכול להגיד שאהרון שמש מאוד דוחף, שהשלוש ברכות מופיע כאמור בפרק שישי, ולכן הוא מאוד מאוד דוחף שהפתרון לפער בין 3 ו-4 יותר סביר שהוא על רקע הזימון באמת. כך הוא חושב. כלומר, הוא אומר, היות בפרק שביעי אף פעם לא תשמע על 3 ברכות. פשוט לא קראו לברכת המזון בשום שם. אבל בפרק שישי שאין זימון, אז קראו לו 3 ברכות. אז הוא אומר, במקום להוריד את הטוב האמיתי שאין לו קשר לזימון, בפשטות, נכון? יותר סביר שזה יהיה קשור בזימון. זה שיטת רב ששת. זה רב ששת אומר. שיש זימון, אין הזן, יש הזן. שאין זימון, אין הזן. תתחיל ונודה לך. בסדר, זה בגדול. בסדר, מי שרוצה לקרוא את המאמר, אני מוכן לשלוח לו אותו. זה בסדרה י' א'. בסדר? אז זו שיטת רעשי. כאמור, כל הראשונים מתעלפים מהמחשבה הזאת. ולכן הם מציעים כיוון אחר לגמרי. הם הולכים לקרוא את כל הסוגיה באופן שונה. הסוגיה הזאת לא מערערת אף פעם לפי דעתם על המבנה של ברכת המזון. זה מאוד ברור, המבנה, כולם, חבר'ה, אי אפשר להוריד את הזן שאנחנו מברכים לבד, כן? מי שציפה שזה פתרון טוב לעריכות של ברכת המזון, תשכחו מהדבר הזה, להמשיך להגיד הזן. לכן מדובר על משהו אחר. בעצם מדברים על השאלה איך משרשרים, איך מחברים את הזימון לברכת המזון. זו בעצם השאלה. איך אני לוקח ברכת מזון שהמבנה שלה ברור ומצרף לה עוד משהו, כן? וכן, תראו תוספות אומרים, קראנו קודם, דיבור מתחיל עד איכן ברכת הזימון. אז התוספות אומרים כך, וזו הדעה הדומיננטית בראשונים. תוספות אומרים, לכן יש לפרש, זה אחרי קצת אחרי החצי של תוספות, דקאיה דלאל, דקאמר אחד מפסיק לשניים, זוכרים את הגמרא הקודם? הוא בא אינמי עד איכן צריך להמתין עד שיברכו השניים. כלומר, אותו אחד שרוצה להמשיך לאכול. עכשיו, אתה מבין לי מיד, שהפירוש הזה אפשרי רק לשיטת רש"י בממה עמוד ב', שאחד שמפסיק לשניים יכול להמשיך לאכול. אבל לפי הרייבד, זוכרים את הרייבד ורבי גאון? כן, אתה זוכר את זה ג'ולי. רייבד ורבי גאון אומרים, אם צירפו אותך לזימון ועל כוחך, אז מה אתה חייב לעשות? אתה רוצה לאכול? תטול ידיים עוד פעם. זה, הארוחה שלך נגמרה. כן, עסקנו בזה. אי אפשר לפרש את זה ככה. כלומר, הפירוש הזה רק אפשרי לשיטת רש"י, שאחד מפסיק לשניים, הוא יכול להמשיך לאכול. ואני רוצה להזכיר גם הרמב״ם, כן, אולי כדאי בסוף כל הסוגיות פה לשרשר את כל הרמב״מים. הרמב״ם, ששם את זה פרק זין בכלל, זה בכלל לא דין בדיני זימון לפי הרמב״ם. פרק זין זה הדין של המנפליכקייט, של הנימוסים, של המנהגות רבים נהגו חכמי ישראל בדרך ארץ. זה מנומס שם, מבקשים לך לברך, שאתה אומר, אני מסכים, כן? אבל לפי הרמב״ם זה אין פה שום דינים שהסתיימה ברכת המזון שלך. אז זה מתאפשר לבוא ולהגיד, אז אותו יהודי שצריך להפסיק לאחרים, אותו יהודי עד איכן הוא מחכה. האם שתת רב נחמני עד נברך, ברגע שגמרו להגיד נברך מה הוא יכול לעשות, להמשיך לאכול, או, וכך אנחנו מרגיעים למה, זה אומרים, ידידי הטוב, תחכה, תקשיב עד סוף ברכת הזן, רק אז תחזור לארוחה שלך. כן, זה הפירוש של תוספות. מה שגם אני צריך להסביר הוא, מה באמת יסוד שיטת רב ששת, כי שיטת רב נחמן היא פשוטה. כל עוד שמזמנים, מה אתה תעשה? אתה צריך להיות שותף. ברגע שהתחילו ברכת המזון, אתה לא מברך ברכת המזון, אבל רב ששת, הרי הראשונים האלה כולם מצהירים, שהיחיד גם יגיד ברכת הזן. ראשון אחרת ברכת הזן יש להניח שהיא חלק מברכת המזון ולא חלק מברכת הזימון, אז למה באמת הוא צריך לחכות? אז בוא נראה, יש פה מספר הסברים כאילו בראשונים, אומרים תוספות, ורב ששת אמר עד שיגמרו הזן ומשם ואילך יכול היחיד לאכול, ולא משום זה חשיב ברכת הזן מזימון, כן, חס וחלילה, זה לא יהיה ההסבר. בוודאי יחיד נמי מתחייב מהזן, אלא משום דקייבן דנברך אינה ברכה. כל הורים פה ברכת הזימון, ברכת הזימון, איזה, יש פה ברוך אתה השם, זה לא מנוסח כברכה, היות והוא לא מנוסח כברכה, אינו אומרה לבדה, אלא יגמור עמה גם ברכת הזן שהיא ברכה. ואשתא ניחא דקיימלן שפיר כרב ששת וכפירוש דאיגמא בירושלמי. תוספות בעצם אומרים שברכת הזימון לאמיתו של דבר מסתיימת בכולי עלמא בסוף ברוך שכר ומשלו וטובו חיינו, ועדיין היות והיא לא מנוסחת כברכה, יש צורך לצרף אותה לברכת הזן שתסיים אותה בברוך אתה השם הזן את הכל, וככה היא תפצה על ה סגנון של הברכה הזאת. כשאני אומר לפי הפנים שלך, ג'ולי, שזה מה זה מעצבן אותך, כן? אתה לא מבין את זה, כן?
מתאים שהוא דוחה את רשי, אבל הפשט של תוספות...
על הפנים, נכון? חדיף להיות כמו רשי, וגם תרוויח ברכת המזון קצרה, כן? לא, כאילו, גם רשי יש היגיון ברשי, נכון? זה יפה, נכון? רשי יפה, חבל על הזמן, כן.
זאת אומרת שזה... זימון זה לא ברכה, לכן מסתפים אותו לברכה ו... הכל יפה?
זה נראה מוזר, אני מסכים איתך. ברעה, שהרעה אומר משהו קצת שונה. הרעה אומר שזה לא העניין, כי ברכת הזימון לא מנוסחת טוב, אז צריך לעזור לה, כן? כאילו כביכול לצרף אותה לברכת הזימון, הוא כאילו יפצה על הסגנון. הרעה אומר שבסופו של דבר, הרי אנחנו כל הזמן מדברים על השני דינים בברכת המזון, ברכת הזימון. א' זה להוסיף ברכה, וב' זה לברך ביחד. אז הרעה אומר, צריכים זה כמו שאתה מחבר קרונות ברכבת, אז אתה צריך איכשהו להכניס אחד בתוך השני. הרעה אומר, אם אתה מברך ברכת זימון, ואתה חותך אותה מברכת המזון, אז הוא לא נדבק עליה. צריך ככה, בעצם מחברים ככה. ולכן הרעה אומר, זה באמת חלק מברכת המזון, אבל כדי שהזימון הזה הוא יחשב זימון שבעקבותיו בא ברכת המזון, צריך להיות שותף לברכה הראשונה. ככה, ככה מסביר הרעה. כן, ברבנו יונה, בואו נראה... מה? כן, זה נוסח הרבה יותר טוב, כן? רבנו יונה, בריף, ולמד ד' עמוד א', בואו נראה איך תלמידי רבנו יונה מנסחים את זה. זה, בואו נמצא את המקום המדויק. הם אומרים, ככה אני קורא, כן, זה, אתם רואים שכתוב בריף שם בצד, בפירקין, הלכה א' כזה, שהוא כתוב שוכב כזה, אז לידו ברבנו יונה. ורב ששת אמר, עד הזן שהיה סובר, שאף על פי שהיחיד גם כן צריך לומר ברכת הזן, אפילו אחי מעניין הזימון הוא, וכשהאחד מפסיק בעבור השניים, צריך שיפסיק מאכילתו עד ברכת הזן, ואחר כך חוזר לאכילתו. הניסוח פה לא יודע מה הוא תורם, אבל בגדול, בואו כרגע נסתפק בשני הניסוחים האלה, בסדר? אני אבדוק עוד פעם, יהיה ניסוחים יותר מדויקים, אני בפעם הבאה אני נדר אצרף. מה שגם מחייב פירוש מחדש, במסגרת ההסבר השונה מרש"י, אז מה כל הסיפור של שניים ושלושה? זה מחייב התייחסות מחודשת. לפי רש"י, הנושא היה, מה זה שניים ושלושה? כמה ברכות. זה היה הנושא, כמה ברכות. ולפי הדעות האלה, אין בכלל דיון כמה ברכות, ברור כמה ברכות יש. מישהו לא יודע כמה ברכות יש? אז מה הנושא? אז כאן, לעניין הזה, אני אצטט לכם את הפירוש של רבי גאון, שמביא אותו הרשב"א, ונראה מה עושה פה הריף. הפרשן המרכזי של הסוגיה כאן זה הריף. הרשב"א מביא פה בשם רבי גאון את הדבר הבא. ובספרי הגאונים ז"ל, נימה כתנאי, דתני חדה, ב' וג' מברכים ברכת המזון לתניא אידך ג' וד'. הוא פרשה רבי גאון ז"ל שהם ברכות. כלומר, זה כמו רש"י, שניים ושלושה הכוונה ברכות. כלומר, פעמים שמברכים ברכת המזון ג' וד' ברכות, לתניא אידך שניים ושלושה, ולתניא שניים וג' היינו כרב ששת, ואמר שברכת הזימון עד הזן, וגם חייב לה ברכת הזן אחת, ברכת הארץ שנייה וברכת בני ירושלים ג', ושניים וקטני בברייתא לא מפרשה היכה ולתני אידך ארבעה עתיה כרב נחמן אבל נברך אחת והזן שנייה, כן? ואף אגב דקטני שניים ושלושה בלשון זכר ואבי ללמיתני שתיים ושלוש בלשון נקבה דברכות לשון נקבה הן אפילו אחי ליקה לפירוש היא באה אלא אכן וכן כתב הגאון ז"ל ואינו נכון. או בוא נאמר כך, נראה שרבי גאון פרש כמו רש"י, ככה נראה, אבל כאן צצה שאלה שהיא הדבר המרכזי שהריף ילך ויתפס עליו, והריף יציע באמת לעשות מהפכה פרשנית, שהיות ושניים ושלושה הם לשון זכר ולא לשון נקבה, אז זה לא יכול להיות מוסב על הברכות, אז זה מוסב על משהו אחר. בא משהו אחר, אז בואו נחזור לריף. לא, אז הריף אומר, בוא נקרא את זה במקום לנחש, זה פשוט כתוב, זה ריף ארוך, אבל בוא נקרא אותו. אומר הריף, זה בלמד ד' עמוד א', רק בלמד ג' עמוד ב', הריף מפרש, תראו את המחלוקת. עד איכן ברכת הזימון. רב נחמן אמר עד נברך, רב ששת אמר עד הזן, כלומר, שאם אכלו שלושה כאחד, והוא צריך אחד מהם לצאת, שיושב עד שאומרים ברוך שאכל למשל תבוא חיינו ויוצא, שזו היא ברכת הזימון, ורב ששת אמר עד הזן תקוע. אז הריף הוא אבי הפירוש שראינו בתוספות. אבל איך מפרשים את ההמשך? מה זה השניים או שלושה? אז הוא כותב הריף, זה שורה שנייה מלמעלה בלמד דלת עמוד א', השמת שקלו ותרו בה כמה איזל, ולא סל כלו כל עיקר, משום הסבירה לו דאבטניה שניים ושלושה ברכות אינון, וקשלו איך איתנו לו בלשון זכר ולא אשלח בו פירוקה, והי מימרה דעד איכן ברכת הזימון דפליגו ברב נחמן ורב ששת. אומר הריף, תראו איך הוא פותר את זה, השיטה שלו המעניינת, הוא על די המקבילה בירושלמי, הפליגו בה נמי בגמרא דבני מערב. המילה אחת על הכינוי הזה, הריף לפעמים קורא לירושלמי גמרא דבני מערב, לפעמים הוא קורא לירושלמי, למה? פעם ככה פעם ככה. אז ההסבר שלמדתי מפי פרופסור זוסמן הוא זאת השערה שאני לא זוכר, נדמה לי שאברמסון הציע אותה, נדמה לי פרופסור אברמסון זיכרונו לברכה, ש הריף עצמו לא ברור כמה הוא בעצמו באמת למד ירושלמי ישירות מתוך הספר, אלא הוא כנראה כתבו על זה כמה מחקרים, הלווין כתב מחקר, אז הוא כנראה השתמש בחיבורים קודמים לו שציטטו ירושלמי והוא מצטט מהם. כן, חיבור אחד שהוא משתמש בו זה פירוש ערך, חיבור שני זה ספר מטיבות, שזה חיבור מאה עשירית שיש בו בבלי ירושלמי, חיבור מאוד עמום, יש כמה שרידים ממנו, בעיקר מי שמצטט ממנו זה בעל האיתור, והוא גם משתמש ברב ניסים גאון. עכשיו רב ניסים גאון באופן קבוע קורא לירושלמי גמרא דבני מערבא, וספר מטיבות קורא לו ירושלמי, והשערה היא שכשהריף מצטט מתוך החיבורים הוא מכנה את הירושלמי כפי שהחיבור שהוא מצטט ממנו. מילים אחרות, אם התיאוריה הזאת נכונה, הריף כאן כנראה ציטט ירושלמי מרב ניסים גאון. כן?
זה מבחינת לסמן את המקור, או זה מבחינת שזה לא ברור שזה אותו חיבור? כאילו מה...
לא, עכשיו תשאלי, למה אין נפקא מינה, או למה פרופסור זוסמן השקיע כמה שנים מהחיים שלו, כן, בעניין הזה? אני למשל, הייתי אחד מהסטודנטים שכתבו אצלו עבודה, לקחתי רים מגש, העבודה הייתה ככה, לחפש את כל הציטטות של ירושלמי, ואז לבדוק אם זה מכתבי קודמיו, האם הוא הסתכל, למה זה חשוב לו? אז אני יכול להגיד שהשאלה לכשעצמה היא נראית באמת לא חשובה.
לא, השאלה היא למה זה חשוב
להריף. לא, זה לא חשוב להריף, רק היות וככה נקלע לדרך, סיפרתי עכשיו, למה כשאלה מחקרית זה שאלה שנותנת פירות, או בוא נגיד ככה, למה זה בא לעניין? כי העניין הוא חורג מעבר רק לשאלה הספציפית, האם הריף פה השתמש או לא, אלא אחד מהכלים היום שפרופסור זוסמן הוא גם ראש העוסקים בתחום לליבון ירושלמי, זה היות ויש מעט מאוד עדי נוסח, והיות ויש היעדר של מסורת פרשנית, אז זה הירושלמי בכתבי ראשונים. עכשיו אחד מהתופעות גם שירבו לדבר עליהם זה למשל רטנר שפרסם 10 כרכים אהבת ציון וירושלים, שזה ציטטות של ירושלים כתבי ראשונים, יש לו תחביב. בכל כרך הוא מביא ירושלמי שמופיע בראשונים שלא לפנינו. ופרופסור זוסמן בא לעשות סדר בבלגן הזה. ואני יכול להגיד שלפחות כל הדוגמאות של רטנר הוא משוכנע שכולם טעות. אולי כל הדוגמאות הן פשוט נכונות. אין אף דוגמה לדעתו של דבר כזה. והמודעות כאילו לתופעה שראשונים מצטטים ירושלמי אחד מהשני, הוא גם משפיע על השאלה הזאת של, בלא מעט דוגמאות שהם מצטטים ירושלמי לא קיים, הם פשוט יעתיקו ממישהו לפניהם שאיכשהו בדרך הציטוט ישתבר. אני מכיר דוגמאות כאלה, ממש ממשיות. זה לא סמינר בירושלמי, אבל בגדול, שהדבר שני שהוא מאוד מאוד הדגיש הוא, שהוא פעם אמר לי ככה, הוא אמר, ירושלמי זה כמו חומר רדיו-אקטיבי שמחדירים למשהו. היות, ויש מעט מאוד שמשתמשים בחיבור בימי הביניים. אז אני יכול דרך הציטוטי ירושלמי לגלות קשרים בין חכמים. כלומר, למשל, אני יכול לגלות שמי שמתעסק בשאלות התרבות הגדולות, מה מסורות הלימוד, מי השפיע על מי, שאני הזכרתי בשיעור קודם, אני חושב שאת שמת לב לזה, שהתוספתא שמביאים אותה כמקור לברכת בעל הבית, אז היא מובאת ברוקח ובפרובנס. עכשיו, מה זה אומר על הנוסח הזה? אז ציינתי שבאשכנז ידועה תופעה שהם מכילים ספרות עם ציטטות ארץ ישראליות שהן מעבר למה שנמצא במרכזים אחרים ובכתבי היד שהגיעו אלינו, תופעה שנקראת ספר הירושלמי, ושזוסמן פרסם מאמר שהוא הצביע על קשרים בין פרובנס ובין אשכנז הקדומה. עכשיו, אחד מהכלים שהוא משתמש זה סוג של דברים כאלו. זה כשעצמו, פה זה לא משפיע כלום על הבנת הריף, בסדר? בכל מקרה, הריף מצטט פה ירושלמי. מה אומר הירושלמי? והותיבו אתם למען דאמר עד מברך, מה מתניתים דשניים ושלושה מברכים ברכת המזון. וכד מעיינת בי סלק לך פירושה דאשמטה בלא קושיה ובלא ספק. ואחי גרסין אל אתם. עכשיו הוא הולך לצטט הירושלמי להסביר אותו, ועל פיו להסביר את הבבלי. שלושה שאכלו כאחת וביקש אחד מהם לצאת. קודם כל ברור שההקשר הוא לא כמה ברכות בברכת המזון, אלא יהודי שרוצה לצאת. דבי רב אמרי לברך ברכה ראשונה והולך לו. איזו היא ברכה ראשונה? דבי רב אמרי, זו ברכת הזימון. רבי זרע בשם רבי ירמיה אמר, זו הזן. רבי חלבו בשם רבי חנין בשם רב, זו הזן. כלומר, יש פה שתי מסורות בשם רב. הותיב רב ששת. ועמת נתפליגה שניים ושלושה חייבים בברכת המזון. שפה ברור ששניים ושלושה זה לא הכוונה כמה ברכות יש בברכת המזון, אלא מה הכוונה? כמה אנשים חייבים בברכת המזון. שניים ושלושה חייבים בברכת המזון, הארבעה לא, והיא תימה זו ברכה ראשונה, ניתני ארבע אשכח תנה תני ארבעה והיא תימה זו הטוב האמיתים, שינויי, דמר אבונה, הטוב האמיתים, שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו הטוב שלו הסריחו, והאמיתים שניתנו לקבורה, ונמצאת, ועכשיו הריף הולך להסביר את הירושלמי הזה, אבל קודם כל הוא אומר, דבר אחד הוכחתי, שניים ושלושה, זה לא הכוונה ברכות, זה הכוונה אנשים, שמברכים, ולכן זה לשון זכר, חוזר לרגישות שרב אייגון כבר שם לב אליה. ונמצאת אומר שניים ושלושה דקטני גברי אינון ואחים פירושה שניים ושלושה שאכלו ואין אחד מהם יודע לברך ברכת המזון כולה אלא אחד יודע ברכה ראשונה והשני יודע השנייה והשלישית ואינו יודע ברכה ראשונה. אתה רואה איזה מפגש מדהים בין בני אדם, כבר ראינו פה הרבה את הבור והסופר, נכון? כאילו כל אחד בגן למד ברכה אחרת של ברכת המזון. הוא מומחה לברכה, אני הייתי אומר הוא מומחה לאוניברסליות, הוא אוהב לדבר קדוש ברוך הוא כזנת העולם, הוא מרכזניק, הוא מומחה לברך קדוש ברוך הוא לארץ ישראל, בסדר? הוא, זה מה שהוא יודע, כן? ועכשיו הם ביחד, אז מה בעצם הם גילו? את ארבעת המינים, כל אחד צריך את השני, זה מה שהם גילו, כן? אתה תברך בשבילי, אני אברך בשבילך, דעת הריף, אז זה הירושלמי מדבר. הוא ממשיך והוא אומר, או שאחד יודע לברך ברכה ראשונה, ואחד יודע לברך ברכה שנייה, ואחד יודע לברך ברכה שלישית, חייבים ברכת המזון. למה? לפי שאפשר לברך כל אחד ואחד מהם ברכה אחת שהוא יודע ונמצאת ברכת המזון, עולה משניים מהם או משלושתם. וגם רינן מינה בברכת המזון עם ברכת הזימון אינה אלא שלוש ברכות בלבד, ולפיכך אינה נחלקת אלא לשלושה אנשים בלבד. פה בא הריב ואומר, בעצם הדיון הוא, האם אדם שלא יודע לברך את ברכת הזן, האם הוא יכול לברך את ברכת הזימון, ולהעביר את החזנות של ברכת הזן לאדם אחר. אני אגיד בצורה מאוד פשוטה. האם אדם יכול לזמן ולא להיות אחד מהמברכים של ברכת המזון? זה בעצם השאלה. כלומר, אם אנחנו עוסקים פה הרבה מאוד בשאלה, מה זה זימון? האם זימון זה עוד ברכה? אז כמו שעריף אומר, אפשר לחלק את הברכות בין אנשים, אז שאחד יגיד ברכת הזימון גם כן. או, אם זימון הוא לא רק עוד ברכה, אלא מה הוא זימון? הוא לקראת ברכת המזון המשותפת. האם יכול אדם להיות המזמן בלי שהוא יהיה מברך? האם דבר כזה יכול להיות? זאת שאלה למדנית ראשונה במעלה.
כן, המקרה של הריף הוא אפילו יותר גרוע
מתוספות.
הוא מוזר,
כמה טוב שאתה בשיעור. כן,
תגיד, הוא מצא מקרה, איזה ישר.
יכול להיות שהוא לא רוצה לברך עכשיו, אבל הוא מזמן כי האחרים צריכים לצאת. הוא יברך אחר כך.
כן, תזכור, בעצם לפי הריף זה הולך ככה. הדיון של רב נחמן ורב ששת היה על מה שאתה אומר, אדם שרוצה לצאת, אבל את הנעים הקטנאי, התנאים דיברו על השאלה של ג'וני אומר שהיא לא יכולה לקרות בכלל. איך זה יכול להיות יהודי שרק יודע להגיד ארץ ישראל, לא יודע להגיד אוניברסליות? במקרה, כן. זה היה זה... אבל ג'וני, זו שאלה כללית. האם המקרים האלה צריכים להיות מקרים ריאליים, או שאנחנו דרך המקרים ההזויים האלה, אנחנו מייצרים פה שפה מושגית, אנחנו לומדים רעיונות.
השאלה היא שיש ספטה או ברייטה שלא מבינים אותה, ולכן חייבים למצוא מקרה שעושה סדר, אבל זה לא מקרה.
כן. טוב, השאלה היא טובה, בסדר? בכל מקרה, אני יכול להגיד שבעולם של בריסק, הרי מה המקרים שהם מדברים עליהם? נפקמינות, נכון? כל הנפקמינות שם בדרך כלל נפקמינות קיצוניות והזויות, והסיבה הפשוטה, שדרך מקרה הקצה אני מצליח להבהיר שאכן יש פה שני מושגים שונים, אבל לא מעניין אותך באמת המקרה, כי זה לא הולך לקרות לך מחר בבוקר, כן? ואני, אתה רוצה דוגמה? אתה יודע מה אני מדבר. זאת שאלה נכונה, זאת שאלה נכונה. הריף קודם כל הוא מאוד מדקדק בלשון, אנחנו רואים מאוד אכפת לו אם מדברים בזכר, נקבה. הילדים שלי הרי, אני זוכר את האבא שלי כל היום מתקן אותנו, כן? בזכר נקבה, כן? זה היה מאוד מוקפל אצלו, צריך לדבר מדויק. בכל מקרה, בוא רק נגמור ג'וני ואת הסוגיה נמשיך בשבוע הבא, בסדר? אבל הוא ממשיך והוא אומר, ולפיכך אינה שלושה אנשים בלבד, משום מה הכי קטני, שניים ושלושה ולא קטני ארבעה, דאם איתא דברכת הזימון עד נברך, הווה אמר ארבעה הוא פריק אשכח נתני ארבעה. ויש באמת ברייתא שאחד יכול לזמן, אחד יכול להגיד תזנת הכל, אחד יכול להגיד נודה לך, ואחד יכול להגיד רחם. ככה מצאו. ממשיך והוא אומר, וענה דאמר כבתי, ואם תאמר אך תני דתני ארבעה משום הטוב האמיתיבו, אם תגיד דתני אחי דמציה על הגב הרביעה, לית לך למר אחי, תטוב אמיתיב דרבנן, ולא מני לתן עבדי דורייתא, דאמר אבונה. אכן פירוש הדעדן גמרא בבני מערבה, ועכשיו הוא עושה את המעבר לבבלי. וחד תאמו עם גמרא דילן. וכבר סליק פירוש שאדם מתנית כהוגן ולא קבא קושייה כלל. וקיימנה כרב נחמן דמר עד נברך וכן עמד דבר, תא יחיד כד מברך מתחיל ברכת הזן, עלמא ברכת הזימון דלית עלה בשלושה עד נברך הוא בלבד, וברכת הזן אינה בכלל ברכת הזימון. אז הריף לא רק יוצא נגד הסבר רש, הוא גם פוסק רב נחמן. אז בכלל לא נשאר כלום מהרב ששת הזה, כן? אבל כן.
מה שאני אפריע כל הזמן?
בבקשה, כן.
לא. זה, למה אפילו לטוב של כך שיש הווה מינה שאנחנו לא פוסקים כמו טוב? יש המון המון מקומות בגמרא שככה זה, כאילו, אוקיי, בסדר, לא אוהב את זה, אבל לא אוהב את זה
שאלות. תוספות הוא עושה שלום בין כל הווה מינה וכל תירוץ חייבים להיות בפלאט. בכל מקום בשעס.
יש המון המון שיטות שאנחנו לא פוסקים כמו טוב.
זאת שאלה טובה. לא ראית איך אני דווקא חי בשלום רב ששת של רשי, דווקא זה נחמד. אני חושב ששמש הגזים ושכל המקורות התנאים הבעייתיים עכשיו נפטרו.
זה לא רומץ.
כי כולם קו בשיטה הזאת, אבל יש בה היגיון. אני יכול להסביר את זה. בשיטה, בוא נגיד ככה, אני אסכם את זה. בסדר, אנחנו נעצור כאן. בפעם הבאה אנחנו נתחיל לקרוא את הגמרא כשהטוב האמיתי בדורייתא. ובעיקר מה שיותר חשוב להשלים את הסוגיה כאן זה לא להתעסק עכשיו בטוב האמיתי בדורייתא, פשוט נקרא אותה, אלא זה בהמשך הגמרא שואלת להיכן הוא חוזר, והוא היה עדיף לו לדלג לשם כאילו בעמוד ב'. בגדול ראינו כאן שני פירושים שונים לחלוטין לסוגיה הזאת, שבעצם אומרים שהסוגיה היא מהירה התעניינו בשני נושאים שונים לחלוטין. כן, רש"י, שיטתו שהסוגיה כאן עוסקת בשאלת ההרכב של ברכת המזון. האם ברכת המזון מתחיל ליחידים בנודה לך או בהאזן את הכל? איפה? מה חלק מהזימון? כן, כשקשרנו את זה לשאלה הכללית של הפער בין הכינוי ברכת המזון כשלוש ברכות ועוד שש ארבע, הדעה רווחת בגמרא או שטוב האמיתים נחתך, פה עולה כיוון חשיבה והרחנו בזה מאוד, ואני לא אחזור על זה עכשיו, שאולי דווקא צריך לחתוך את הזן. זה רק הזימון, השם שלוש ברכות, לא רק הטוב האמיתים. בסדר, ועוד נחזור לזה. לעומת זאת, בשיטת התוספות והריף, השאלה שעלתה כאן היא שאלת הצירוף בין הזימון לבין ברכת המזון. כן, שזה עלה בעצם בשני הקשרים שהם קשרו אותם יחד, למרות שג'ולי צודק שהמקרה השני הוא רזוי. השאלה, ואני אתרגם את זה למשהו יותר לייט, בסדר? השאלה הראשונה הייתה, בן אדם שלא מברך ברכת המזון, האם הוא יכול אחרי הזימון ללכת, או האם הוא צריך גם לצרף אותו לברכת מזון? כן, בעצם השאלה היסודית היא, האם אני יכול לנתק בין הזימון לבין ברכת המזון? שאלה שגם עלתה לנו קודם. שאלה, זה גם משתקף בשאלה, האם אותו אדם שמזמן חייב גם לברך חלק מברכת המזון? אם אני אומר לו, אתה תזמן, והוא יברך בברכת המזון, לא? בסדר? לא, טוב.